מי לא מכיר את מסכת אבות? משה קיבל תורה מסיני, על שלושה דברים העולם עומד, אם אין אני לי מי לי. אבל האם שאלנו את עצמנו פעם כמה שאלות בסיסיות על המסכת הזאת? כמו למשל, מה היא בכלל עושה בסדר נזיקין? ומי הם האבות שבגללם היא נקראת מסכת אבות? ויש גם כמה משניות שלא קל להבין מה הן אומרות, במיוחד היום. אל תרבה שיחה עם האישה, סנא את הרבנות, אבוז עירין ברשות. על כל אלו ועוד ננסה לענות בסדרה חדשה על מסכת אבות. שלום לרב ערן תמיר.
שלום אלישיב, שלום לכל הצופים בבית.
מיד מתחילים. שלום הרב.
שלום אלישיב.
אז באמת, קודם כל, בואו נתחיל עם השם של המסכת הזאת, מסכת אבות. מי הם האבות האלה שבגללם המסכת הזאת נקראת מסכת אבות? אנחנו רגילים שהאבות הם שלושת האבות, אברהם, יצחק, יעקב, זה לא נראה שזה התשובה פה.
לא, ודאי שלא זאת הכוונה, אלא היות והחיים שלנו כוללים הרבה הרבה פרטים, הרבה הרבה תולדות. אז כמו בבית, יש אבא ויש בנים ובנות ובנות. אז האבא הוא בעצם המקור של הכל, הוא היסוד של הכל, הוא השורש של הכל. בעולם שבתוכו אנחנו חיים, יש המון המון פרטים מעשיים, פעולות, דיבורים וכדומה. מסכת אבות בעצם עוסקת במקור, ביסוד, בשורש של כל הפרטים, בין אם זה דיבורים או מעשיים. דהיינו, מהי השקפת העולם הערכית והמוסרית שאנחנו צריכים לאחוז בהן כדי באמת לצאת אל כל הפרטים, בצורה נכונה.
אז האבות זה אנשים או שזה רעיונות?
האבות אלה בעצם העקרונות של החיים שלנו, העקרונות הרוחניים, העקרונות המחשבתיים והעקרונות המוסריים. כמובן הם הופיעו על ידי אבות האומה, החל מאברהם, יצחק ויעקב, המשך אצלנו במשנה בתנאים והמשך כל החכמים.
אז בעצם זה דומה קצת למושג אבות שאנחנו מכירים, מאבות מלאכה של שבת, מאבות נזיקין, זאת אומרת, זה איזה שהם עקרונות יסוד שמהם מתפרטים התולדות, הדברים הקטנים, הפרטים.
נכון, אני אפילו הייתי אומר שבמילה אב יש בעצם שתי אותיות, א', ב', א', כמובן אחד, ב', שניים. דהיינו, אנחנו חיים בעולם של שניים, בעולם של שניות, בעולם שאנחנו נפגשים עם המציאות גם מהצד האובייקטיבי וגם מהצד הסובייקטיבי. כלומר, לכל דבר יש בעצם שני ממדים בעולם שלנו. א', מה הוא בעצמו? ובית, איך אנחנו כבני אדם נפגשים איתו. מה הדבר בעצמו? זה האובייקטיבי. איך אנחנו נפגשים איתו? זה הסובייקטיבי. העולם שלנו הוא עולם של אובייקטיבי וסובייקטיבי. כדי להיפגש נכון עם המציאות הכפולה שבעולם שלנו, אנחנו צריכים איזושהי מקוריות, איזשהו א', איזשהו יסוד, איזשהו אחד, שמשם אנחנו נגיע אל אותה הכפילות, אל אותה השניות. אז מסכת אבות היא בעצם, אם אפשר לומר, הגילוי של האחדות שבשניות, של המקוריות של הפרטים. זו בעצם המגמה.
אז אם זה מסכת כזאת עקרונית, כזאת בראשיתית, למה אנחנו צריכים לפגוש אותה רק בסדר נזיקין, ככה, בעובי השס? למה לא פותחים איתה את השס? ובכלל, מה היא עושה בסדר נזיקין, אם כבר הזכרנו?
א', אתה צודק. באמת המסכת הזאת לכאורה, המקום שלה היה בתחילת התלמוד, או בתחילת המשנה, ואחר כך בתחילת התלמוד. אלא כנראה שחכמים רצו ללמד אותנו, שמסכת אבות צריכה להופיע דווקא בסדר נזיקין, כי הייתי אומר, ההתפרטות הכי מסובכת, הכי קשה, הכי מתפרטת, אם אפשר לומר, של החיים שלנו, זה בסדר נזיקין שעוסק בדיני ממונות, בדיני סכסוכים בדרך כלל בין בני אדם, בדרך כלל בעניינים כלכליים. ולכן מסכת אבות, אמנם הייתי אומר, היה ראוי השס להיפתח על ידה, אבל כדי שנבין עד כמה היא חשובה בעיקר לכל סיבוכי החיים ובפרט בין בני אדם ובפרט בעניינים כלכליים המוניים, היא הושמה דווקא בסדר נזיקין כדי ללמד אותנו שאם אנחנו לא נדע את העקרונות הרוחניים, הערכיים והמוסריים, לא ניגש נכון לכל הטיפול בבעיות של החיים שלנו.
אז למה היא לא פותחת את סדר נזיקין? זאת אומרת, לפחות שתפתח את סדר נזיקין, שיהיה קודם כל מה שנקרא, את האידיאל, ואחר כך, אם אתה לא מקיים אותו, אז תלמד את הפרטים של הנזקים והסכסוכים.
גם השאלה הזאת היא שאלה נכונה, ובאמת לכאורה מסכת אבות, אם לא פותחת את כל התלמוד, הייתה צריכה לפתוח את סדר נזיקין. אלא אולי זה בא ללמד אותנו כאן יסוד גדול מאוד. שהרבה פעמים אנחנו חושבים שאפשר להסתדר בחיים שלנו בפתרון בעיות, בכיבוי שריפות, באופן נקודתי, באופן ספציפי, באופן פרטני. באה מסכת אבות ללמד אותנו שאחרי שאנחנו עוברים, אם אפשר לומר, את כל סוגי הנזיקין בין בני אדם, כל סוגי הסכסוכים, כל סוגי המשברים, כל סוגי הבעיות, בעצם אם אנחנו לא נדע את השורשים הרוחניים, איך להתמודד עם כל הבעיות האלה, גם אם לכאורה פתרנו אותם באופן טכני, ועשינו איזשהו שקט תעשייתי, וקיבינו את השריפה, ועכשיו לכאורה החיים חזרו לאיזשהו סדר נורמלי, הרבה פעמים דווקא מתוך המציאות שהיא בדיעבד, אחרי מעשה, אתה מגלה עד כמה אתה בעצם צריך את השורשים. אז מסכת אבות, אם אפשר לומר, היא בסוף סדר נזיקין, כי בסוף ברור לנו שאי אפשר בלי מסכת אבות.
עכשיו, המסכת הזאת, בניגוד לרוב מסכתות השס, אין לה גמרא. זאת אומרת, יש משניות, יש להם הרבה פירושים, אבל אין לה גמרא. ודווקא המסכת כזאת, עם כל כך הרבה רעיונות חשובים ומשמעותיים, איך זה שלא התווספה לגמרא, כדי שנוכל להעמיק ולחלוק ולחקור עוד על כל אחד מהיסודות הגדולים האלה.
אני חושב שזו בדיוק הנקודה. הגמרא בעצם מפרטת לפרטי פרטים את העקרונות בכל הסוגיות והנושאים שעומדים על הפרק על פי עולם היהדות. מסכת אבות, בגלל שהעניין שלה, האופי שלה, המטרה שלה, המגמה שלה, זה לא להתעסק עם הפרטים, אלא בעצם לגעת בעקרונות, אז אנחנו במסכת אבות לא נפגוש גמרא, אלא נפגוש רק את המשנה, שבה יימצאו העקרונות. עכשיו, דבר מאוד מעניין, שמסכת אבות יכול להבין אותה ברמת הילד, הילד הקטן, ויכול להבין אותה ברמת החכם, החכם הגדול.
זהו, באמת צריך לשאול, מי המסכת מיועדת? כי אנחנו מלמדים היום את המסכת הזאת, הרבה ילדים קטנים, מגיל מאוד צעיר, משננים את המשניות האלה בעל פה. מצד שני, ככל שאנחנו גדלים יותר, אנחנו נראה את זה גם בתוכניות פה, אנחנו מגלים עוד ועוד רעיונות עמוקים מאוד שיש במסכת הזאת.
זו בדיוק הנקודה. כלומר, מסכת אבות זה איזשהו בור שיש בו עומק כזה ללא סוף. כלומר, זה מין, אתה יכול לדלות ולדלות ולדלות ממנה עקרונות על גבי עקרונות, רעיונות על גבי רעיונות. ולכן, המסכת הזאת נכתבה גם באופן כזה שמצד אחד היא תוכל להשפיע גם על הילדים, על הקטנים, על האדם נקרא לו במרכאות הפשוט, דהיינו איך היא אמורה להדריך את החיים שלו וכו'. ומצד שני, כשאנחנו נחפור בתוכה, יש בה בעצם רעיונות עמוקים, שהיא בעצם מסדרת לנו את כל החיים, לכל, הייתי אומר, הרבדים היותר פנימיים, היותר עמוקים והיותר נסתרים שבה.
אני רוצה עוד להבין משהו הרב, למרות שקצת הזכרנו את זה. הגמרא עצמה יש בה הרבה דברי מוסר, הרבה ערכים והרבה עיסוק בדברים שהם לא חוקים בתכנים שלהם ממסכת אבות. ולכן אני עדיין לא מבין למה המשניות האלה לא זכו להתערבב עם הגמרא, או שהגמרא תתווצר בשבילם. זאת אומרת, אם המסכת הזאת הייתה המקום היחידי שבו אפשר למצוא דברי מוסר ורעיונות, אז אני מבין. אבל הגמרא כולה, השס כולו מלא ברעיונות דומים וכל מיני ערכים ודברי מוסר, אז למה יש הפרדה כזאת? למה המשניות האלה עומדות לבד בלי גמרא? ומה ההבדל בינם לבין מה שנאמר בגמרא? יש פה משהו יותר חשוב מכל הממרות של המוראים בגמרא?
תראה, הגמרא כידוע מחולקת לשני חלקים. חלק אחד הוא יותר חלק הלכתי, חלק שני יותר חלק אגדתי, אגדה.
אגדתות.
האגדתות בדרך כלל מדברות ועוסקות בענייני אמונה, בענייני מוסר, בעניינים של בן אדם לחברו וכו'. באמת, לאורך כל התלמוד, אנחנו זקוקים מדי פעם, אפשר לומר, לתזכורות לשורשים הרוחניים הפנימיים של הסוגיות ההלכתיות הפרטניות שבהם אנחנו עוסקים. אבל צריכה להיות מסכת אחת, ששם בעצם הייתי אומר מרוכזים העקרונות, עקרונות היסוד, עקרונות הבסיס, של כל מה שנפגוש במהלך התלמוד בהתפרטות כזאת או אחרת. זה מזכיר קצת, אם אפשר לומר, מזכיר קצת מבחינת הזמן, למשל את יום השבת. כלומר, כל השבוע אנחנו אומרים, היום יום אחד בשבת, היום יום שני בשבת, היום יום שלישי בשבת. כלומר, כל יום בשבוע הוא בעצם יונק את כוחו מהמקור הקדושתי, מהערך העליון, מהנאצל, מהנשגב. אבל אנחנו צריכים פעם אחת בשבוע, שבת, אם אפשר לומר נטו, שבת מלאה, כדי שמכוח המלאות הזאת, מכוח המרכזיות הזאת, מכוח הקור הגרעיני הזה, נוכל באמת אחר כך להגיע ליום יום אחד בשבת, יום שני בשבת.
אז מסכת אבות זה סוג של שבת ככה בשס?
הייתי אומר ככה, מסכת אבות זה הקור האטומי, זה הגרעין, לא רק של השס, של כל התורה כולה. הייתי אומר אולי בצורה אחרת, מסכת אבות זה בעצם איזושהי חזרה לתורה. כלומר, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד וכולי, גם את זה, גם הדברים האלה נאמרו במסכת אבות. מסכת אבות היא מעין חזרה למקוריות של המקרא, שעוסקת בעיקר בלימוד ענייני אמונה ומוסר של היחיד, של החברה, של העולם, וזה נוגע בפרטים הכי קטנים של החיים שלנו, ביום יום, הכי שגרתי שלנו.
אם הזכרנו שבתות, המסכת הזאת נלמדת הרבה שבתות, בתקופה שבין פסח לשבועות, ואחר כך במחזורים נוספים נוהגים, אחר כך לחזור עליה שוב ושוב. ויש בה הרבה פעמים סוג של החמצה, כי זה הפך להיות, לפחות בחלק מהעדות והמנהגים, משהו שקוראים ככה בשטף, קוראים משנה אחר משנה, מסיימים את הפרק והלאה, וכל משנה פה היא יוצר בלום. זאת אומרת, זה משהו שאפשר באמת לחפור בו ולחפור בו ולמצוא בו כל הזמן עוד דברים.
נכון, אני חושב שגם מה שעכשיו הערת, זאת הערה מאוד נכונה. זה שנהגו בקהילות ישראל לקרוא את מסכת אבות, בין פסח לשבועות, זה לא רק הכנה של דרך ארץ קדמה לתורה, אף על פי שגם זה נכון, שמסכת אבות עוסקת בענייני דרך ארץ, שקודמת לקבלת התורה בחג השבועות. זה יותר עמוק. כדי שאנחנו נבין באמת מה זו תורה, שמתפרטת לפרטי פרטים, עד הפרטים הכי קטנים של היום יום הכי שגרתי של החיים שלנו, אנחנו חייבים קודם כל לפתוח עם היסודות, עם העקרונות, עם המקורות, עם השורשים, כמו שאמרנו, הערכיים, הרוחניים, הרעיוניים, המוסריים, של החיים שלנו, של הפרט, של החברה, כדי שנוכל באמת לקבל תורה. כי אחרת, התורה תהפך אצלנו, כמו שאמר הנביא, צו לצו, צו לקו, קו לקו, קו לקו, הרבה מאוד פרטים. התורה תהפך להיות יבשה, חסרת משמעות. במקרה הטוב במרכאות, אנחנו נהיה אנשים דתיים, דיינו ששומרים את החוק, אבל אנחנו לא נחיה את אותם ערכים, שמכוחם אנחנו צריכים בעצם לגלות את הפרטים הקטנים.
עכשיו משהו קצת לכאורה טכני, בעצם כל הדוברים במסכת אבות הם תנאים, זה מסכת, זה משניות, אז מי שנכנס למסכת אבות, אלו התנאים שהיו באמת בדורות שבהם נכתבה המשנה. השאלה היא למה באמת, אם אנחנו מדברים פה על מסכת כזאת עוצמתית של מוסר ומידות, למה לא הובאו דברים מדורות קודמים אולי לתנאים, ולמה לא נוצר איזשהו המשך, למה אין איזה מסכת אבות של האמוראים נגיד ככה, או שיש ואני לא חושב עליה כרגע, איזשהו קובץ שמתמצת, איזה מסכת גמרא שמתמצתת את כל הרעיונות בדור של האמוראים, בעצם מסכת אבות היא מסכת שמתמצתת תקופה מאוד מסוימת.
אם יורשה לי לומר, אני חושב שמסכת אבות, התחילה להיכתב מתחילת בריאת העולם, ועוד לא הסתיימה כתיבתה. דהיינו, מסכת אבות הולכת ונכתבת.
אבל זה לא נכנס לתוך המשניות.
התנאים, נכון. התנאים זה בעצם איזושהי תקופת ביניים, תקופת אמצע, שכוללת מצד אחד את כל הדורות שקדמו, החל אם אפשר לומר מאבותינו, ואת כל הדורות שיהיו בהמשך, עד הימים שלנו ועלה. תקופת התנאים היא בעצם תקופת האמצע, שהאמצע כידוע הוא כולל בעצם גם את מה שהיה וגם את מה שיהיה, והוא בעצם מרכז בתוכו את העקרונות שמתוכם אנחנו יכולים בעצם להביט גם על העבר וגם על העתיד בצורה נכונה. לכן אני לא חושב שזה נכון לומר שמסכת אבות נכתבה על ידי התנאים. היא נכתבה על ידי התנאים אבל לא בשביל דור התנאים. היא נכתבה על ידי התנאים כאיזה מין מסכת מסכמת את עקרונות הבסיס של כל ההיסטוריה, של כל הדורות שבשבילם נברא בעצם.
זאת אומרת שהרעיונות הם רעיונות אנשים שאמרו את זה בתקופה שלהם, בדור שלהם. הם לא הביאו דברים ממי השופטים או הנביאים או לא יודע, או כאלה שקדמו לתנאים בדורות.
אתה צודק, אבל אם אנחנו למשל נלמד שיעור לפרשת שבוע ונראה מה עשו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, עם ישראל במדבר, אחרי זה בכניסה לארץ, או נלמד למשל כל מיני סוגיות שעולות על הפרק בציבוריות הישראלית היום, אנחנו נגלה בעצם שעקרונות היסוד נמצאים במסכת אבות. העקרונות נמצאים פה, אבל זה בעצם סיכום של כל מה שהיה ושל כל מה שהווה ויהיה.
אבל זה מעורר אותי לשאלה נוספת. הרי התנאים חיו בצורת חיים מסוימת, בתנאים מסוימים. הם לא חוו, למשל, מה שאנחנו חווים היום, שאנחנו חיים במדינה יהודית, בארץ ישראל. זאת אומרת, חלקם תלוי איפה ומה, אבל השאלה היא אם כל המשניות האלה הן רלוונטיות באותה מידה לכל דור ודור. הם נאמרו לשעתם אולי, הם נאמרו במציאות חיים מסוימת, לא במציאות אולי של ימינו.
תראה, אתה עכשיו כאן שואל שאלה עקרונית. האם כשחכם אמר איזשהו מאמר, פסק איזושהי הלכה, האם המאמר או ההלכה רלוונטיים רק לתקופה שלו, או שאם אפשר לקרוא לזה בכותרת של חז"ל, זאת נבואה שנצרכה לדורות. חז"ל אמרו כלל גדול, שכל דברי תורה ודברי נבואה ודברי חכמים במהלך הדורות, תנאים, אמוראים וכו', הם דברים שבעצם מבטאים בלבושים שאיתים, אותו הלבוש איתים לדור או לתקופה, למקום ולזמן וכו', אבל העקרונות הם בעצם אותם עקרונות שהולכים איתנו מתחילת הדרך עד סוף ההיסטוריה. ולכן זו טעות לחשוב שחכם מסוים שחי בדור מסוים ובמקום מסוים, אמר דברים מסוימים, כי באותה תקופה זה היה רלוונטי, לאותה תקופה זה היה נכון. לא, דברי חכמים הם בעצם דברי אמת, שעוברים במהלך כל הדורות, איזשהו הייתי אומר, איזשהו עמוד שדרה פנימי, שבעצם חורז את כל ההיסטוריה, הלבושים, הצורות, הסגנונות, ההדגשות, הם כמובן משתנים בהתאם לזמן.
כי יש דברים שמאוד השתנו. היחס, הרי המשניות עוסקות גם ביחס לרשות, הזכרנו את זה עוד בפתיח, ביחס לרבנות, ביחס לנשים, גברים, שדברים שקצת השתנו, ההיסטוריה קצת השתנתה, מערכת היחסים בתוך התא המשפחתי קצת השתנתה, מעמד הרב בקהילה קצת השתנה, הרשות זה מאוד משנה מרשות יהודית או רשות זרה, זה דברים שמשתנים.
הייתי אומר ככה, העקרונות, כשנלמד את הדברים אז נגלה, נמצאים במסכת אבות, הלבושים והדגשים משתנים במהלך הדורות. במסכת אבות אנחנו נראה מצד אחד עמוד שדרה מאוד ברור, ומצד שני הדגשות מסוימות לתקופות, למצבים, לזמנים מסוימים, שבהם באמת היו הדרכות שיותר התאימו לדורות ההם.
עכשיו יש משהו קצת על המבנה של המסכת, כל הפרקים הם זהים, יש איזה שוני בין, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש בפרקים הראשונים קצת יותר, בהתחלה משהו מסודר כרונולוגית ותקופה של זוגות, ופרק השישי עומד בפני עצמו קצת, זאת אומרת, יש הבדל בין הפרקים, נכון? הם לא דומים, כל אחד יש לו קצת שוני משלו.
המסכת הזאת באמת, אם אפשר רגע לחזור להיסטוריה, המסכת הזאת בעצם מחולקת במקורה לשתי מסכתות, אם אפשר לומר. היא נכתבה בשתי תקופות. התקופה הראשונה היא בעצם רוב מסכת אבות, זה חמשת הפרקים הראשונים, כמעט עד סופם, יש גם בזה כמה דעות, זה החלק הראשון. החלק השני של מסכת אבות, שנכתב בתקופה יותר מאוחרת, הוא באמת פרק שישי, שנקרא פרק קניין תורה, שהוא עוסק ספציפית בקניין תורה. כשנגיע לשם בעזרת השם, ננסה באמת לברר, למה הפרק הזה הוכנס בתקופה יותר מאוחרת, על גבי חמשת הפרקים הראשונים, מה היה חסר. אבל נכון יהיה לומר, שמסכת אבות זה איזשהו מבנה, של השקפות, רעיונות וערכי מוסר שהופיעו במהלך הדורות, אף על פי כמו שאמרנו שהם עקרונות יסוד מאז בריאת העולם ועד סוף ימות ההיסטוריה, אבל ודאי אנחנו נראה איזושהי התפתחות והשתדרגות וצמיחה, אם אפשר לומר, של העקרונות האלה תוך כדי תנועה במסכת אבות, כשהשיא הייתי אומר, אם אפשר לומר, זה סוף פרק חמישי, והתוספת של פרק שישי.
ואיך זה עובד מבחינת מה נכנס ומה לא? זאת אומרת, יש המון תנאים, הם אמרו המון דברים, השאלה אם הרעיון הוא לקחת דוגמית מכל אחד, את העקרונות יסוד מכל אחד, התמצית, והשאלה אם יש כאלה שנשארים בצד ויש איזושהי עדיפות, איך באמת בוררים את הדברים האלה?
אני אתן אולי דוגמה, המשנה הראשונה בפרק חמישי מתחילה כך, בעשרה מאמרות נברא העולם, אחר כך עשרה דורות מאדם עד נוח, אחר כך עשרה דורות מנוח עד אברהם, דהיינו 2000 שנות היסטוריה מבריאת העולם עד אברהם אבינו, נמצאות בתחילת פרק חמישי. המשנה הראשונה שאנחנו נפתח איתה בעזרת השם בפעם הבאה, משה קיבל תורה מסיני, כך מתחילה מסכת אבות, המשנה הראשונה בפרק א', משה קיבל תורה מסיני, היא מתחילה, היא מבחינה היסטורית, בשנת 2448 לבריאת העולם. אז ממה נפשך? אם אתה לא רוצה להזכיר 10 מאמרות ו10 דורות מאדם עד נוח ו10 דורות מנוח עד אברהם, אל תזכיר בכלל. אבל אם אתה כן מזכיר אותם, אז תזכיר אותם בפתיחה, הרי בוא נגיע לשנת 2448, אחרי אותם 20 דורות ועוד 6 דורות מאברהם עד משה רבנו, אז נגיע למשה קיבל תורה מסיני. אלא למדנו מכאן, כשרב יהודה הנשיא סידר את המשנה הזו, הוא לא סידר אותה לפי המניין הכרונולוגי של המאורעות, אלא הוא סידר אותה לפי הערכים והאידיאלים שאנחנו צריכים ללמוד ממסכת אבות. ולכן האידיאל הבסיסי שעוד נדבר עליו, הוא משה קיבל תורה מסיני. אחרי שנבין מה זה משה קיבל תורה מסיני וכל מה שהשתלשל מכוח זה עד תחילת פרק חמישי, אז יהיה אפשר להתייחס נכון לעשרה מאמרות ועשרה דורות עד דורו של משה רבן.
עוד משהו קטן ככה על הסגנון של המסכת, יש אחד הביטויים שאנחנו נפגוש שוב ושוב על חכמים שמוזכרים ואחר כך נאמרים דברים שלהם, הוא היה אומר. זה מטבע לשון ככה שמאפיינת את מסכת אבות, נכון?
נכון, גם הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד עקרונית למסכת אבות, רב אריה לוין היה אומר, הוא היה אומר, הכוונה הוא היה. קודם כל האדם שלפני שהוא אמר משהו, איזשהו ערך, איזשהו רעיון שצריך לחיות על פיו, קודם כל הוא היה ככה. במציאות החיים שלו הוא התנהג ככה. כך הוא היה. מכוח שהוא היה, אז הוא יכול גם אומר. אז הוא היה אומר. אז מסכת אבות, אלה לא רק הדרכות מוסריות, עליוניות, כשהחיים שלנו מתפרקים חס ושלום מתחת לכל הדרכות המופלאות האלה, אלא קודם כל אנחנו צריכים להיות כאלה ומכוח זה ללמד את זה, לחנך את זה, לדבר על זה, בעזרת השם גם להעמיק את זה.
טוב, תודה רבה. פתחת לנו את התיאבון ללמוד את המסכת באמת, ונתחיל איתה בפועל פעם הבאה.